טוב, חברים יקרים, אלה שנמצאים פה במכון ואלה שיצפו בשיעור הזה או יאזינו לו, אנחנו פעם בשיעור קצת חריג. הכותרת שנתתי לו זה מדוע יש כל כך הרבה מתנגדים לציונות הדתית. אז למרות שאולי זה מצלצל לאנשים, אולי זה חלק מהאנשים הסיבה שהם נכנסו לשיעור באינטרנט, כי הם חושבים שיש פה איזה עכשיו פוליטיקה ודברים כאלה, אז לא זו הכוונה. אנחנו פה במסגרת של מכון מאיר לא מתעסקים בפוליטיקה ברמה של מפלגות, אלא יותר ברמה אידיאולוגית רוחנית. וכאן יש איזו נקודה שאני חושב שכדאי מאוד מאוד לחדד, ומי ש, איך אומרים, יחזיק ראש פה, תהיו איתי, כי זה הולך להיות מהלך קצת ארוך, וגם עם מושגים וכל מיני נתונים שנראה לי הרבה לא מכירים, גם מבחינה פילוסופית, גם מבחינת הוגי דעות מסוימים ביהדות וכו'. אבל מי שיקשיב לכל המהלך התומו, אני חושב שזה יעזור לו מאוד להבין הרבה דברים שמתרחשים כאן ועכשיו במדינת ישראל, בכלל, ובטח בתקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, של המלחמה וכל הבעיות החברתיות, קיצור, כל מה שקורה בימינו. יש פה איזו תופעה, וזה אני מסביר את הכותרת של השיעור, ואני מציג את הבעיה, ואז בסוף השיעור, עוד שעה ומשהו, תקבלו את התשובה. יש איזה משהו משונה שמתרחש במדינת ישראל בכלל, וכאמור בימים אלה בפרט. הציבור הזה שאנחנו מכנים אותו הציונות הדתית, אני בכוונה משאיר את זה עכשיו במושג מאוד רחב ציונות דתית. מה זה בדיוק ציונות דתית? ניגע קצת בהמשך, אני לא נכנס עכשיו להגדרות הסוציולוגיות הפוליטיות. אבל הרעיון הכללי של הציבור שהיום נוהגים לכנות אותו ציונות דתית, כיפות סרוגות, דתי לאומי, ענרף מה וכו'. זה ציבור שצריך להיות עיוור בשביל לראות שהוא נמצא כיום בראש התרומה לעם ישראל. בכל המובנים. גם תורה, גם צבא, גם באורח חיים, גם בקהילות, הכל. משהו שהמלחמה הזו רק הציפה לצערנו. מספר, אם אני מבין טוב, זה אחוז שמשהו כמו 70% מהנופלים, זה מתוך הציבור הזה. והיינו מצפים, לכאורה, שבמצב כזה יהיה איזו הערכה מאוד גדולה בציבוריות, בעם ישראל, לציבור הזה. בפועל, זה לא קורה. אני מדייק. זה כן קורה בשכבות, מה שנקרא השטח העממיות, ותכף נדבר על זה שגם המציאות פה היא, כאמור, תמיד, תמיד, בפער ענק בין מה שהתקשורת מציגה לבין מה שקורה בשטח, אבל עדיין מבחינת איזו אווירה ציבורית, תקשורתית, תרבותית, יש המון כוחות שנלחמים נגד הציבור הזה. הן מהצד, מה שנקרא, החרדי, ולהבדיל, אני בכוונה אומר להבדיל, שלא, חלילה זה לא אותו דבר, להבדיל לרעה, זה הצד, נקרא לזה, החילוני היום, אפילו אנטי-ציוני, שהם מבחינתם, נדבר עכשיו על הצד השני, כן, חרדים יש לנו, תכף נדבר, זה סוג של מחלוקת אידיאולוגית, אבל הצד השני שהצגתי זה צד שמבחינתו הציונות הדתית, זה האסון הכי גדול שיש בעם ישראל, ונלחמים בזה בצורה שהיא לא נורמלית. שוב, אתה רואה שזה עכשיו הלוחמים שלך, זה החיילים שלך, זה... יש כאן משהו שהוא יותר, הוא לא רציונלי, הוא משהו שיושב על עומקים נפשיים, ובעומק העניין רוחניים, של מאות שנים. וכאן אני מתחיל את המהלך פה, כמו שאמרתי, תחזיקו ראש, ולאט לאט אני חושב, תבינו מה אנחנו מתכוונים כאן, ואיך שזה ישבץ לכם הרבה דברים בפאזל. בשביל להבין את מה שקורה פה בישראל, שנת תשפ"ד 2024, אני רוצה ברשותכם ללכת כמה אלפי שנה אחורה. בעולם הפילוסופיה הקדומה, נוהגים לחלק את התקופות של הפילוסופיה לתקופה פרה-אריסטוטלית ובתר-אריסטוטלי. אריסטו הוא נחשב משה רבינו של הפילוסופים. הוא ככה נוהגים לחלק התקופה שהייתה בפילוסופיה לפני אריסטו ובתקופה שאחרי אריסטו. עכשיו, למה בדיוק אריסטו נהיה כזה חשוב? זה לא נושא שלנו. אותי מעניין התקופה הפרה-אריסטוטלית, התקופה שלפני אריסטו, הפילוסוף הכי ידוע מאותה תקופה, שבמובנים מסוימים הוא גם היה מורו ורבו של אריסטו, זה היה פילוסוף בשם אפלטון. שמעתם את השם הזה? אפלטון, יופי. אנחנו נזכיר פה הרבה שמות בשיעור הזה. אפשר כל פעם לסגור את הדלת שעבור, זה יעזור, תודה. אני נזכיר הרבה שמות בשיעור הזה. חלק אתם תכירו, חלק לא תכירו חלק, ברוך השם שאתם לא מכירים, אבל מכל מקום, תכירו אחרי השיעור הזה. אפלטון, לא יודע להגיד לכם אם זה טוב שאתם מכירים, לא שאתם מכירים, אבל עובדה שאתם מכירים. אפלטון, למה השם שלו הפך להיות כזה ידוע שאלפי שנים עדיין מכירים את שמו? אפלטון, החידוש הגדול שלו לפילוסופיה, כמובן אני אומר לכם פה, אני אומר פה עכשיו הקדמה לגבי אפלטון, לגבי כל האנשים שאני אזכיר פה עכשיו, כל אחד מהם זה אנשים עם שיטות ודעות שונות, מה הם התכוונו בדיוק וזה. אני נותן לכם, מה שנקרא את ה... לפחות מה שאני מבין, את העיקרון הבסיסי, אחרי זה אפשר להרחיב את זה לאינסוף. העיקרון הבסיסי שהאפלטון, אחד העקרונות הבסיסיים שהאפלטון כך התפרסם, שהוא דיבר על מושג שנקרא עולם האידאות. מה הכוונה עולם האידאות? אומר אפלטון, תראה, אנחנו חיים בעולם החומר, כן, כל זה עולם המורכבים, נכון? לפני יש פה עכשיו סטנדר, יש פה מיקרופון, יש פה טישו, יש פה וכו'. הוא אומר, העולם הזה, העולם החומרי, בעברית זה נקרא מטריה, מטריה זה מטריאליזם, כאילו העולם החומרי זה לא באמת העולם האמיתי. יש במקביל לעולם החומרי עולם אידאות. אידאה זה עולם של רעיונות. כן, האידיה באנגלית, רעיון זה מאידאה. עולם של רעיונות מופשטים, שהוא נמצא במקביל לעולם שלנו. זאת אומרת, השולחן פה, העץ הזה שלפניי, אומר אפלטון, מה שאנחנו רואים פה זה רק שיקוף של אידאת השולחניות. בסדר? זאת אומרת, לכל עצם במציאות יש לו איזה רעיון מופשט. תסתכלו עליי ככה, פשוט, תבינו, לפני 2000 שנה לא היה להם מה לעשות, אז הם התפלספו כל היום, אז זה מה שהם, זה היה שיצא להם. בסדר? יש, אלו, יש את השולחן, ויש איזה רעיון מופשט של שולחן, שיש לו ממשות במציאות, הוא כזה, זה רעיון רוחני שנמצא, והנגר מביט על ידי את השולחן, ומיישם את זה בעשיית שולחן פה בעולם הזה. לא, אז דווקא זה כן מציאות, זה יפה, הוא תכף תעשה לכם מה העיקר, למה זה חשוב מה שהוא אמר, אבל קודם כל אני רוצה שתבינו את העיקרון. הוא אומר, מה זה... צדיק, צדיק מביט באידאת הצדק. זאת אומרת, יהיה צדק, צדק זה מושג מופשט רוחני כזה, או יש עולם שיש שם, כאילו לא עולם פיזי, אבל יש איזה רעיון צדק גדול, והצדיק מיישם את, את הצדק פה בעולם הזה. למה זה כל כך חשוב מה שאפלטון אמר? אפלטון למעשה הוא הראשון ש... לא יודע אם הראשון, אבל לפחות הוא זה שמסד בעולם האלילי את זה שקיים עולם רוחני. מבינים? עד זמנו של אפלטון, האנושות מבחינתה, מה שיש במציאות זה רק המוחש, רק הדברים שניתן לתפוס, למשש, לראות ולשמוע. אפלטון פתח את הצ'קרות, מה שנקרא, פתח את, את המיינד, את האידאה, את האידאה שיש פרק, משהו מעבר למציאות החומרית, יש מציאות רוחנית. הדברים שאפלטון אמר, הם כל כך חשובים, הם כל כך קידמו את העולם, עד כדי כך שהזוהר הקדוש כותב על הדברים של אפלטון את המשפט הבא. הינון אורחא דיוון, כן, המחשבות האלה של יוון של אפלטון, קרובי אורחיו לאורחי דמהימנותא. קרובים הדברים לדרך האמונה, קרובים הדברים לדרך התורה. יש משהו בעיקרון של אפלטון, שהוא קרוב לתורת ישראל. קרוב, אבל לא לגמרי. מה לדעתכם הבאג בתפיסה הזו של אפלטון? לכאורה אומר דבר מאוד יפה, תקשיב, העולם הוא לא רק חומרי, יש גם עולם רוחני. מה הקאץ'? מה זה? תחבר, מה שאמרת? על פי אפלטון, תקשיבו, יש שני עולמות, עולם מטריאליסטי, עולם חומרי ועולם רוחני. אבל אין קשר בין העולמות. זה שני עולמות מקבילים. מקבילים, זה אין... לצורך העניין, האריסטו, שהוא כאמור תרגם את אפלטון לדורו, אז הוא אמר שאידאה זה כמו אנדרטה, זה היה מושג כזה. שאתה הולך עכשיו ורואה איזה אנדרטה, לא יודע, של איזה סלע שבא להנציח את חללי מלחמת יום כיפור. הסלע עצמו, אתם מבינים, הוא לא הרעיון. הסלע עצמו הוא בסך הכל גוש אבן. כשאתה מסתכל על הסלע, זה מזכיר לך רעיון. אבל אין קשר כאילו בין הסלע לבין הרעיון. זה שתי מערכות שונות. תגידו, מה זה חשוב, הפלסוף הזה? אני אגיד לכם לא מה זה חשוב. לפי אפלטון, למשל, מכיוון שאין קשר בין העולם החומרי לעולם הרוחני, אמר אפלטון איזשהו רעיון שלך, זה אריסטו, הוא ניסח את זה בצורה אחרת, שאפשר לתרגם אותו למשפט הבא. הוא אמר אפלטון, הוא לא אמר את זה, אבל אני, אומרים בשמו, אמר אפלטון, כמו שמלומד למתמטיקה, לא צריך להיות משולש, ככה מלומד לאתיקה, למוסר, לא צריך להיות מוסרי. אומר אפלטון, תקשיב, זה שבן אדם אינטלקטואל, זה שבן אדם יש לו ידע, אין לזה משמעות לחיים האישיים שלו. זה שתי מערכות נפרדות. בן אדם יכול להתפלסף על מתמטיקה, אבל בחיים שלו הוא לא משולש, נכון? אותו דבר, בן אדם מתפלסף על אתיקה, על מוסר. אני אומר שאסור לגנוב, אסור לרצוח. בחיים האישיים שלי אני רוצח וגונב. מה זה מפריע? מה זה מפריע? זה שתי מערכות שונות. אפלטון, למשל, יש לו ספר שנקרא פוליטאה, שהוא מתאר איך תראה המדינה האידיאלית, כן, פוליס, פוליס העיר, כן, חבר משטרה. אז הוא מתאר שם מדינה בלי מוסר, שאין, כאילו כל אחד לוקח את האישה של השני, הילדים גדלים בלי אבא ואמא, זה עולם כזה שאין קשר בין העולם שלנו לבין העולם הרוחני. זה שתי מערכות שהן נפרדות לחלוטין. התפיסה היהודית היא שונה. התפיסה היהודית אומרת, אין דבר כזה אידאה. במקום המילה אידאה, תכניסו את המילה נשמה. זה משהו שמאוד מבלבל, צריך לדון. נשמה, אנשים חושבים גם זה רוחניות. לא. נשמה בעם ישראל, שימו לב, זה כוח חיים, שהוא מופיע בעולם רוחני, אבל הוא גם הולך ומתרקם ומתגבש בגוף חומרי. בן אדם הוא גוף ונשמה, שזה לא שיש גוף ויש על זה, על זה, על זה מישהו נשמה. אלא זה בא יחד. שהגוף מת, גם הנשמה מסתלקת מהגוף. אני אתן לכם אולי דוגמה שיותר תסביר את זה. מבחינה פיזיקלית. היום אנחנו יודעים שבבסיס כל חומר יש אנרגיה. בסיס השולחן הזה יש אנרגיה. איך זה אנרגיה? זה לא שיש אנרגיה שעליה הלבישו את החומר. אלא אנרגיה זה יסוד חיים, תקראו לזה, זה הנשמה של השולחן, יסוד אנרגטי, שהוא לאט 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 הולך ומתרקם ומתגבש בתור שולחן מוצק ופיזי. אתם מבינים מה אני מדבר? כשאתה שורף את השולחן, משתחרר את האנרגיה. זה לא ששרפת את השולחן ונשאר לך פה איזה יחידת אנרגיה בפני עצמה. זה בא יחד. קוראים לזה ביהדות תפיסה אורגנית. המציאות היא מאוחדת. התפיסה היוונית זה תפיסה האפלטונית פירודית. פירוד. יש פירוד בין עולם הרוח לעולם החומר. התפיסה היהודית היא תפיסה אחדותית. החומר והרוח הם מחוברים ביחד. אני אסביר את זה עוד טיפה. זה חשוב המשל הזה, כי הוא יסביר לנו פה את כל המהלך שאני רוצה להוביל. אפלטון כאמור, קרא לרוחניות שהוא תפס אידאה, בסדר? יש הוגה דעות שיהודי, תמיד חכם חשוב, שחי בערך לפני 150 שנה, שהיום כבר כמעט ונשכח, תמיד חכם בשם רבי שם טוב גפן. לא תזכרו את השם הזה. רבי שם טוב גפן היה תמיד חכם עצום, כאמור, לפני 150 שנה, היה מקושר מאוד לרב קוק, רב קוק אפילו רצה שילמד אצלו בישיבת מרכז הרב שם, בגלגולים הראשונים שלה. רבי שם טוב גפן, הוא, דמה, לפני שאני אסביר מה הוא אמר בהקשר שלנו, רק שתבינו את האישיות, יש לו ספר שנקרא המימדים, הנבואה והאדמתנות. אדמתנות זה אדמה, כן, כמו גיאולוגיה. הממדים, הנבואה והגיאולוגיה. זה ספר שנמצא במוסד הרב קוק, אפשר להשיג אותו. זה ספר מדהים, רק תבינו שוב מי האיש. החלק המרכזי של הספר זה תפיסה מאוד עמוקה פילוסופית של רבי שם טוב גפן, ביחס ייצור, זה פילוסופיה של אימנואל קאנט, זה משהו, ייצור, מי שיש לו נדודי שינה בלילה, תתחילו לקרוא את הספר הזה, הרדמות בטוחה, משהו חבל על הזמן, עמוק מאוד מופשט. הוא הוציא את הספר הזה בזמנו, וכמובן אף אחד לא קרא את זה, אף אחד לא מסוגל, אפילו אז, היום בטח וזה, אממה, אחרי מותו, בני המשפחה שלו גילו יומן אישי, שרבי שם טוב גפן כתב לעצמו, בסדר? ובמהדורות הבאות של הספר, הם התפיסו את זה יחד עם היומן. וזה אני ממליץ לכם, תשיגו את הספר הזה, החלק ההגותי, אני מניח שתוותרו עליו, אבל תריצו מה שנקרא, את היומן שתבינו, שוב, אם יש לנו עסק. זה יומן, שהוא פעם כתב את זה לעצמו, הוא לא ידע שיפרסמו את זה. אז זה דברים אותנטיים. אז הוא כותב, זה לא יומן יומי, זה כזה כל כמה, כל תקופת זמן, כל כמה חודשים, הוא כותב איזה דף ביומן. אז יש שם דף כזה ראשון ביומן מתחיל. היום סיימתי את מסכת חולין ואת מסכת בבא מציע, ועשיתי סיום על המסכת, ושמחתי מאוד, ותתתתת. אחרי איזה כמה חודשים, היום סיימתי את שני חלקי השולחן ערוך עם הנושאי כלים, שח וטז, וגם תתתת. אחרי זה שלישי, על כל הלילה, כך הוא כותב, ישבתי עם עצמי ואמרתי, איך יכול להיות שיש רק שלושה מימדים בביקורת התבונה, התאורה של קאנט, יש בעצם, ואז באמצע, לפנות בוקר, התחדש לי שיש המימד הרביעי, שהוא המימד של הגוף עצמו, קיצר משהו זה, ואז ביומן, בדף הרביעי חמישי כתוב, היום חגיגו לי בר מצווה. קלטתם? זאת אומרת, כל מה שהיה, זה היה לפני הבר מצווה. מולי בר מצווה, ככה זה. זה הדמויות שהיו. מי הצאצא של רבי שם טוב גפן? אביב גפן. הוא הסבא של הסבא שלו. בסדר, אל תדאגו, זה הוא לא הסבא שלו. יש שם מספיק חומץ בן חומץ ככה עד שהוא הגיע הזה. אבל הוא הסבא של הסבא שלו. טוב, הוא היה תמיד חכם עצום. לצערנו לא כך הכירו אותו בחייו, וגם היום לא פחות, הוא גם כותב את זה ביומן, שהוא יודע שאף אחד לא יכיר אותו ולא אכפת לו, לשם האמת, לשם שמיים. כל מקום בספר שלו, אז הוא מדבר, אני חוזר לנקודה שלנו, הוא אומר, אפלטון אומר, גנב את המילה אידאה מהמילה היהודית דעה. כן? דעה, אידאה. איפה מופיע פעם ראשונה בתורה השורש י' ד' עין? וידע האדם את חווה אשתו. מה הכוונה שאדם יודע את חווה אשתו? שוב, אצל אפלטון, מה זה נקרא אידאה? שאדם יש לו אידאה עם אשתו, קוראים לזה אהבה אפלטונית. מכירתם את המושג הזה אהבה אפלטונית? אהבה אפלטונית זה כאילו אהבה בלי גוף. כאילו, מה זה ביהדות וידע האדם את חווה אשתו? חיבור בכל המימדים. גם הגופנים, גם הנפשיים וגם הרוחנים. אני מסכם את מה שראינו עד כה, שלא תלכו לי פה לאיבוד, בסדר? התפיסה היוונית הפלטונית, שהיא בסופו של דבר הבסיס לכל החשיבה המערבית עד ימינו, גם הדתית וגם החילונית, תכף אני אסביר, היא שיש עולם רוח, תבין, בניגוד לתקופה האלילית, שאמרו מה שיש זה רק החומר, אדם אומר יש עולם רוח, אבל על פי התפיסה הפלטונית, זה שתי מערכות נפרדות, בסדר? על פי התפיסה היהודית, עולם הרוח ועולם החומר, הם מחוברים ביחד. עד כאן? הבנתם עם כל הפלסוף, המשל מובן? עד כאן זה רק משל. עכשיו אנחנו מגיעים אל העיקר, אל הנמשל. פה זה הפרומו. עכשיו אנחנו מתחילים. יש ויכוח עתיק שחורז את העם היהודי, והוא בעיקר התגלה בנקרא לזה 150-200 שנה האחרונות. מה זו יהדות? ויכוח עתיק. מה זו יהדות? מצד אחד, יש רשימה של הוגי דעות, אני עכשיו אציין פה, כל מה שאומר לכם פה עכשיו, זה מהלך שנמצא בספר של הרב צבי יהודה הכהן קוק, כן? מי שאחת הדמויות, שוב, אני פה, לא צריך להסביר יותר מדי מי זה הרב צבי יהודה הכהן קוק, הרב צבי יהודה הכהן קוק, מי שייסד את כל מה שנקרא את החינוך הדתי-לאומי, לא, כאילו לא חינוך, זה הרב נרי, אבל כאילו מי שנתן את כיוון הדרך למה שנקרא הציונות הדתית, וישיבת מרכז הרב, וכל גוש אמונים וכולי, הדמות שבזכותו אנחנו חיים פה היום, תבינים שהזרעים שהוא זרע לפני 80 שנה, הם היום קורצינים של צהל, בלעדיו לא היה היום לא את יהודה ושומרון, ולא את לוחמי הציונות הדתית. רב צבי יהודה, כהן קוק, אתה מכון מהיר, אחי, אתה לעשות השלמה מהירה, וזה בסדר, אני איתך, לך שאני הגעתי, ישיבה... אתה בסדר, אתה דלך. אני הגעתי בתור בחור בגיל 18 לישיבת מרכז הרב, אמרתי בזה, ורק אחרי חודשיים קלטתי שהיו שני הרב קוק. לא הבנתי, כאילו אני גם לא ידעתי כלום בזה, וידעתי, הרב קוק ידעתי, וראיתי איזו תמונה של מישהו אחר על הקיר, ואמרו לי זה הרב קוק, אז לא הבנתי, אמרתי, מה זה? שיסבור לי שיש את הרב קוק, ויש את הבן שלו, הרב צבי יהודה. אז זה בסדר, אז הנה, אתה רואה עכשיו, התחדשנו. יש את הרב קוק ויש את הרב צבי יהודה. יש הרבה ספרים על הרבה. ברור. אני אומר לכם שוב, הרב קוק הוא לצורך עניין נגע, היה הוגה הדעות הגדול של הציונות הדתית לפני מהשם. הרב צבי יהודה, הוא גם הוגה דעות, כמו שעכשיו מדבר, אבל הוא יישם את זה לתנועה ציבורית, שכמו שאמרנו, בזכות היום אנחנו, מדינת ישראל, יש לה את אפילו את העומק האסטרטגי של יהודה ושומרון, כדי להילחם מול מה שקורה עכשיו. מכל מקום, הרב צבי יהודה יש לו ספר, נקרא נתיבות ישראל, ושם הוא מביא ארבע דמויות, שאני תכף יפרט אותן, ארבע דמויות, שלושה יהודים ואחד לא יהודי, שכל אחד מהם מייצג איזה זרם אחר, זרם אידיאולוגי אחר, שהשפעתו ניכרת עד היום. המכנה המשותף לכל הארבעה האלה, שהם תופסים את היהדות כאידאה. מה הכוונה? הם טוענים, תקשיב, יש רעיון מופשט שנקרא יהדות, מה שמופיע בתורה, בתנך, רעיונות דתיים, רוחניים, הומניסטיים, כל מיני דברים מעניינים ואינטלקטואלית ופילוסופית בדבר הזה שנקרא תורה. וישנו עם, זה נקרא יהדות, וישנה קבוצת אנשים, עם ישראל לצורך העניין, שהתפקיד שלה לקחת את האידאה הזו, את הרעיונות המופשטים האלה, ולהפיץ אותם ברחבי העולם, ולהפוך את כל העולם ליותר אידאי, יותר אידיאולוגי, יותר פילוסופי, יותר יהודי. בסדר? זה גישה אחת. לעומתם, עומד הרב צבי יהודה, ואבא שלו, הרב קוק, והגאון מווילנה, בעל שם טוב, ורבי יהודה הלוי, והרמב״ם, ומשה רבינו, והקדוש ברוך הוא. כולם עומדים בצד השני, ואומרים לו, יהדות זה לא אידאה, זה טעות נפוצה. יהדות זה לא איזה רעיונות פילוסופיים שקוראים להם פילוסופיה יהודית, או אפילו דת יהודית. יהדות זו דעה. אל דעות השם, יהדות זה נשמה. יהדות זה כוח חיים שמופיע ברעיונות רוחניים שאנחנו קוראים להם תורה, אבל הוא הולך ומתגלם ומתגבש בתוך קבוצת אנשים שנקראת עם ישראל. לא שיש את עם ישראל ויש איזה אידאה, איזה פילוסופיה שהרעיון להפיץ אותם ברחבי העולם. אלא עם ישראל והתורה זה אחדות אחת. הוא קורא לזה יהדות ויהודים כאחד. הזוהר הקדוש אומר, ישראל קודשא בריך הוא ואורייתא חד הם. דעה אחת טוענת שיהדות, שוב, אני אתם, יהדות, זה רעיון רוחני, שיש איזה קבוצת אנשים שחיים בעולם הזה, חומריים, שתפקידם להפיץ את האידאה הזו, והתפיסה השנייה אומרת, היהדות והיהודים, הרעיון הרוחני של התורה ועם ישראל, זה אחדות אחת, זה יצירה אחת, זה אורגניות אחת. אני עדיין רואה בעיניים שלכם מבט של, מה אתה רוצה מכל הפלסוף הזה? אז בואו, אני קודם כל אמנה את הארבע דמויות שעומדות בצד הנגדי, ואז אני אסביר לכם מה ההשלכות, ואתם תראו כשאני אקיים את ההבטחה שלי בתחילת השיר. שהמאבקים הכי גדולים שקיימים היום בתוך עם ישראל ובעולם כולו. וכאמור, הציונות הדתית, זה קשור ישירות לפלסופים הלכאורה לא רלוונטיים הללו. ארבעת הדמויות שהרב צבי יהודה מזכיר, הם כולם חיו פחות או יותר לפני 150 שנה, והם עיצבו במובנים מסוימים את העולם כמו שאנחנו מכירים אותו היום. הדמות הראשונה, נקרא לזה, הוא יהיה הנציג של מה שאנחנו מכנים הזרם החרדי. הדמות היא תלמיד חכם עצום שחי בגרמניה בסוף המאה ה-19 בשם רבי שמשון רפאל הירש, הידוע בכינויו הרש"ר הירש. בסדר? היה הרב של יהדות גרמניה, הוא המייצג בהקשר הזה את התפיסה החרדית. אני אוסיף בהערת סוגריים למביני עניין, יש כאלה בעולם החרדי שיגידו לך שהוא לא המייצג שלהם, אבל עדיין יש שם איזה נקודה שהוא חידד אותה בצורה הטובה ביותר, תכף אני אסביר. הדמות השנייה, שהיא לצורך העניין המייצגת של העולם החילוני, מה שאנחנו קוראים היום, העולם החילוני הליברלי. בסדר? יאיר לפידים למיניהם ודברים מהסוג הזה. הדמות היא פילוסוף יהודי, חי גם בגרמניה, באותה תקופה, בשם הרמן כהן. אני יודע שהשם הזה לא אומר לכם כלום, אבל לפני 150 שנה, הרמן כהן זה היה הסלב הכי גדול בעולם. אתם יודעים, בכלל, לפני 150 שנה, פילוסופים הם היו הסלבים. בסדר? כל אמא חלמה שהבן שלה יהיה פילוסוף. זה היה, כן, כדי להסביר, אני אומר, הפילוסופים של פעם זה כמו להיות הזמרים של היום. אתם מבינים? זה הדמויות שמרוויחות הכי הרבה, שכולם באים לשמוע אותם ותתתה. אז אם כל הפילוסופים היו זמרים, הרמן כהן הוא היה עומר אדם. הוא היה אייל גולן. הוא היה הדמות שכל עם ישראל רוצה לשמוע מה הוא אומר. אז כאמור, הוא הדמות שמייצגת את התפיסה, נקרא לזה החילונית. חילונית הומניסטית, כן, נבחים את ההבדל. הדמות השלישית, היא מייצגת לצורך העניין את הציונות החילונית. בסדר? הרמן כהן לא היה ציוני, אבל הדמות שאני מדבר עליה היא נקראת אשר גינצבורג, שידוע בכינויו אחד העם. שוב, אני יודע שחוץ משם של רחוב זה לא אומר לכם שום דבר, אבל תכף תבינו מה הוא היה. והדמות הרביעית, שהיא מייצגת לצורך את העניין, את העולם הלא יהודי, נקרא לב טולסטוי. היה סופר רוסי, מאוד מאוד ידוע לפני 150 שנה, כתב ספרים כמו ספרים עבי קרס, כמו מלחמה ושלום, אנה קרינינה. קיצור, גם ספרים שמי שיש לו נדודי שינה, כדאי לו להשתמש בהם. ספרים כאלה, 500 עמודים כל אחד. ארבעת אנשים הללו טוענים כאמור, יהדות זה אידאה, מבינים? יהדות זה מסכת רעיונות פילוסופית. לעומתם כאמור, עומד הרב ציוד, אומר לו, יהדות זה חיים שמופיעים בעם ישראל. מבין, עכשיו אני מגיע אל הנגזרות. בואו תפעילו את מה שנקרא, את הקלבסה, ותתחילו לחשוב. לפי הגישה שיהדות זה אידאה, שיהדות זה מסכת רעיונות פילוסופי מופשטת וכו'. מה יהיה דינו, או ויש אמנו עם יהודי, שהתפקיד שלו זה להפיץ את הבשורה הזו ברחבה. מה יהיה דינו של יהודי שלא מאמין ביהדות, שלא מאמין בתורה, שלא ממלא את התפקיד שלו, מה שנקרא, בלהפיץ את הבשורה הזו בעולם? מה יהיה דינו? אם ההגדרה של יהדות זה אידאה, זה פילוסופיית חיים, אם יהודי לא מתנהג על פי פילוסופיית החיים הזו, מה יהיה דינו? שהוא לא יהודי. ידיעו. מי הוא יהודי? אתה מבין, זו שאלה של הגדרה. אם אדם, לפי הגישה הזו, שיהדות זה פילוסופיה, אם אדם מתנהג על פי הפילוסופיה הזו ומתנהל, אז הוא יהודי. אם אדם מתנגד לפילוסופיה הזו, לא מתנהג על פיה, הוא לא יהודי. ולכן, לפני כ-150 שנה, שמתחיל בגרמניה, איפה שנמצא הראשר יש, מתחילה תופעה שהייתה חדשה בעם ישראל בזמנו. רפורמים. רפורמים זה יהודים שיוצאים נגד התורה. והם מתחילים לעשות לראשר יש בעיות שם. הוא היה רב של העיר פרנקפורט. והם סוגרים לו את המקווה. עושים מניפולציות בריאה לסגור לו את המקווה. הם סוגרים את התלמוד תורה, נלחמים בכל קודש. מה עושה הראשר יש? הראשר יש מכריז על משהו מאוד חריג. קוראים לזה הפרדת קהילות. אומר הראשר יש, הקהילה הזו של הרפורמים, אנחנו והם מופרדים. הם לא יהודים. הם איבדו את יהדותם. איבדו את יהדותם. לא יהודים. לא מתחתנים איתם, לא קוברים אותם, לא שום דבר בזה. לא יהודים. לעומת זאת, לפי הגישה שאנחנו מדברים עליה, שיהדות ויהודים זה אחדות אחת, מה ההגדרה של יהודי? מי שנולד לאמא יהודיה. גם אם יהודי לא מתנהג על פי התורה, כן, על פי הפרסום הזה, הוא תמיד יישאר יהודי, כי יהודי זה לא מי שמאמץ את הפילוסופיה, את הידיעה הזו. יהודי זה מי שהחיים שלו הם יהודים. ברור, כשראש הוא מתנהג על פי התורה, הוא יותר מובציא לפועל את היהדות שלו. אבל הוא תמיד יהודי. עכשיו, תשאלו את הרש"ר רשמה, אתה לא יודע שההלכה אומרת שמי שנולד לאמא יהודיה הוא יהודי, לא משנה איך הוא מתנהג. שריש בן הסתם היה עונה, אומר, תקשיבו, אני יודע את זה, אבל אני, מה שנקרא, צריך לעשות פה אקט חינוכי. אתה מבין, אם יש לי פה עכשיו איזו קבוצה של אנשים, שאם הם לא נעצור אותם, הם יערסו פה את היהדות, אז אני מכריז עליהם שהם לא יהודים. טוב, זה גישה חינוכית מסוים שאפשר לריב עליה. אבל בזמנו של הרש"ר ריש היה עוד תלמיד חכם עצום. קראו לו הנציב מוולוז'ין. הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, היה ראש ישיבת וולוז'ין. והוא שלח, שאחרי שהרש"ר ריש עשה את הפרדת הקהילות, שלח לו הנציב משפט, כאילו מכתב, שהיה כתוב שם את המשפט הבא. מה שכבודו עשה, שעשה הפרדת קהילות, זה מתקרות חרב בלב האומה. אתה דקרת את עם ישראל בלב. למה אומר לו הנציב? תקשיב. יכול להיות שטכנית אתה הרווחת פה משהו, נכון? זה שעכשיו הפרדת הקהילות והוצאת אותם את הרפורמים האלה מעם ישראל, אתה הצלחת חינוכית לאגד את הקהילה שלך, זה היה גם מה שקרה. הרש"ר ריש התחיל את הקריירה שלו, ברב פרנקפורט היו שם משהו כמו 16 משפחות דתיות אורתודוקסיות, מילה אורתודוקסים אגב זה הוא הכניס, מושג לטינית גרמנית, של כאילו אלה שהולכים בדרך הישר, שהולכים בנאמנות לתורה ומצוות, ושהוא סיים את חייו, היו לו 500 משפחות. זאת אומרת, הוא הצליח באמת לעצור את הסחף של הרפורמים. אבל אומר הנציב, אתה הכנסת פה חרב, תמיד, אתה הכנסת פה איזה וירוס לסיסטם. אתה הכנסת פה עכשיו איזה מחשבה, שהיא תמשיך להתגלגל 150 שנה אחר כך, שכל פעם שיהיה איזה קבוצה בעם ישראל, שתחצה איזה קווים מסוימים, שהם לא על פי התורה, יגידו, אז אתם לא יהודים. עכשיו תראו, זה דברים שהם נמצאים היום בתת הכרה ולפעמים בהכרה. אתם יכולים לקחת לפעמים אנשים דתיים, אנשים חרדים, תדחקו אותם לפינה ותשאלו אותם, תגידו, יהודי שהוא לא מקיים תורה מצווה, מחלל שבת, אוכל חזיר, לא עושה ברית מילה לילדים. הם לא יגידו לך, הוא לא יהודי, אבל האווירה הכלי תהיה כזה, במה הם יהודים? במה הם יהודים? לפני, רובכם לא מכירים את זה, אבל לפני כבר שמשהו כמו 30 שנה, היה באחת מערכות הבחירות בישראל, היה איזה מערכת בחירות שבהם היה שוויון בין הליכוד למה שאז נקרא המערך, בין השמאל לימין, ומי שהכריע את הקו זה המפלגות החרדיות, כן? היה אז ש"ס, דגל התורה, אגודה. מי שהניג אז את העולם החרדי, ליטאי, קראו לו הרב אליעזר מנחם שך, זכר צדיק לברכה. היה גדול לדעת. והוא אז היה, כולם רצו לדעת איך המפלגות, היה כינוס גדול באולם ספורט, כאילו זה יד אליהו, היום זה מנורה, כל היו שם, כל, הגיעו כל הציבור החרדי, עשרות אלפי אנשים, ושידרו את זה בשידור חי, ושם הרב שח נתן נאום, שהנאום הזה, זה נמצא ביוטיוב, זה נאום שזכה לשם נאום השפנים והחזירים. תראה את זה, מבוגרים, טיפה מכירים, זה... שהוא אמר בנאום פחות או יותר דבר הבא. הוא פנה אל הקיבוצים. הקיבוצים מבחינתו זה כאילו מי שמייצג את העולם החילוני הקיצוני. אמר, אתם אוכלי שפנים, אוכלים חזירים, במה אתם יהודים? שהוא ברור, רב שח, זכר צדיק לברכה, התכוון, כאילו מכאב, שהם לא שומרים את היהדות. אבל זה ביטוי לאיזה תפיסת עולם. מי שלא מתנהג כמו יהודי, אז הוא לא יהודי. הגישה האמונית שהרב צבי יהודה מציג אותה, ועוד פעם, גדולי ישראל אומרים לו, יהדות היא לא תלויה בהתנהגות של הבן אדם. יהדות זה מציאות חיים מולדת, מעצם החיים של הבן אדם, שדרך האמא, שהיא מביאה את החיים לעולם, אתה נולדת יהודי, וכאמור, החיים שלך, מנו, זה נשמה שהולכת ומופיעה יותר ויותר בתורה ומצוות. זה, זה נגזרת ראשונה, זה נגזרת הפחות חשובה לענייננו, אבל קודם כל תדעו. אני חוזר ושום מסכם, כל פעם שלא תאבדו אותי, בסדר? אנחנו פה בשאלה פילוסופית לכאורה, האם יהדות זה, האם, בוא נגיד, האם החומר והרוח זה שתי מערכות נפרדות או אחדות אחת, והאם היהדות זה כאמור שתי מערכות נפרדות או אחדות אחת, נגזרת ראשונה אמרנו בהגדרה מי הוא יהודי. נגזרת שנייה, וזה הפואנטה לענייננו. תגידו לי אתם שוב, תפעילו את החשיבה שלכם, דיר בלק אם אתם לא טענו נכון. אתם לא יהודים, אתם לא עונים לכם. תראו אותו. לפי הגישה, שוב, הראשונה, שיהדות זה אידאה, יהדות זה פילוסופיה, תיאוריה כזו של רעיונות, רוחניים מאוד. איפה, והתפקיד של עם ישראל, זה אמרנו להפיץ את זה ברחבי העולם. איפה יותר טוב לעשות את זה? איפה המקום היותר טוב להפיץ את היהדות? בחוץ לארץ? אילו. אם המטרה היא להפיץ רעיונות רוחניים, תדע, ככל שאתה יותר מפוזר ברחבי העולם, תדע, יותר טוב, אתה יותר מפיץ את הרעיון הרוחני הזה. ולכן, כאשר לפני כאמור כ-150 שנה, יותר מזה, 200 שנה, מתחילה התעוררות של הציונות, מתחילים לדבר על חשיבות העלייה לארץ, ותלמיד חכם גדול בשם הרב צבי הירש קלישר, בסדר? מהונגריה, תלמידו של החתם סופר, כותב ספר שנקרא דרישת ציון, ספר הראשון שמדבר על חובה, הראשון היה קודם את מנחת יהודה של הרב אלקלעי, אחד מהספרים הראשונים שמדברים על חובת העלייה לארץ ישראל, הרש"ר הירש כותב לו מכתב, ואומר לו, מה שכבודו חושב למצווה גדולה לעלות לארץ ישראל, אני אומר רש"ר הירש, חושב לעבירה לא קטנה. אסור לעלות לארץ ישראל, אומר רש"ר הירש. אומר שוב, מה התפקיד שלנו? התפקיד שלנו זה להפיץ יהדות רוחנית ברחבי העולם. שאנחנו נמצאים בחוץ לארץ, אנחנו משוחררים, לא צריכים להתעסק פה במדינה, בדברים כאלה. אנחנו גיאוגרפית נגישים לכל העולם, כן, היה מושג כזה בקהילה של הרש"ר הירש, זה בצרפתית, זה נקרא נובלי אובליז, כאילו, האצילות מחייבת. יהודי מסתובב ברחבי העולם כזה, שהוא מתנהג באצילות, וכל הגויים אומרים, וואי, איזה יופי, אתה מפיץ לנו רעיונות יפים ובשורה וזה. אומר הרש"ר הירש, עכשיו אתה עולה פה לארץ ישראל, אתה דופק נפקדות. מה איתך? אתה צריך להישאר בחול. תגידו, אבל מה, כל התורה כולה מדברת על ארץ ישראל. אומר השאר יש, זה ארץ ישראל, עוד אחד אומר, זה לעתיד לבוא, פעם זה יקרה, או הוא אומר, זה משהו משלי כזה, כן, יש לו ביטוי, שהוא בא ואומר, ביחס לכתוב שהבני קהת היו נושאים את הארון, את הארון הקודש, כן, היו, זוכרים לדבר, שהיו נושאים במסע המחנות, אז כתוב שהארון, כך אומרים חזל, הארון היה נושא את נושאיו, כאילו שהם בעצם ריחפו מעל פני הקרקע, כאילו הם, הארון נסע אותם. אז מזה אומר השאר הירש, מכאן אתם לומדים, שיהודי שנושא תורה, לא צריך קרקע. אומר, הוא לא צריך דווקא ארץ ספציפית. יהודי, הוא אומר, התורה, שיהודי עם התורה, הוא יכול להרגיש את הקדושה, בין בניו זילנד, בין בלפלנד. כל מקום. שוב, ארץ ישראל, מה? זה השורש, וזה עכשיו אני אסביר לכם, להתנגדות האדירה שקיימת בעולם, מה שאנחנו מכנים העולם החרדי, לכל הנושא הזה של עלייה לארץ, מדינת ישראל, שירות צבאי. ההסבר הרשמי הוא, למה לא? כי טוב, הציונות היא חילונית, והיא מקלקלת וכו'. אתה הולך לצבא, אתה יכול להתקלקל. יש כאן משהו יותר עמוק מזה. יש כאן שורש נפשי שבו מקניין הוא רוחני. מה המטרה שלנו? המטרה שלנו זה להיות רוחניים, נכון? מה זה להיות יהודי? להיות יהודי זה להיות כזה מישהו שמתעסק עם רעיונות רוחניים וזה וזה. ארץ רק מפריעה לנו. ארץ, מדינה, זה הופך אותנו לאנשים חומריים. אני רוצה להיות רוחני, נכון? מה המטרה שלי בחיים? זה הרעיון. טוב, כתוב בכל זאת בתורה, ארץ ישראל, אומר, טוב, ארץ ישראל זה מקום מסוים שאפשר לקיים שם יותר מצוות. ארץ ישראל, אתם יודעים מה, זה מקום שיש שם יותר אפשרות להקים ישיבות. אבל אם יתברר לי שאתה מפריע לי ללמוד תורה פה בארץ ישראל, ויותר קל לי להקים ישיבות בלייקווד בארצות הברית או במקום אחר, מה אני אעשה? אני אעזוב את הארץ. אנחנו מדברים פה על דברים שהיו עכשיו בזמן המלחמה. שואלים תלמיד חכם, ראשון לציון, הרב הראשי, הוא מתבטא, כולם כעסו עליו, שהוא אומר שהם יכריחו אותנו להתגייס, אנחנו נעזוב את הארץ. צריך להבין, זה תפיסת עולם, זה לא איזה, זה לא איזה פליטת פה, תפיסת עולם. המטרה שלנו זה ללמוד תורה, זה המטרה של להיות יהודי. להיות יהודי זה להיות אדם רוחני, להיות אידאה, להיות מופשט, לא משנה, לא במילים האלה, אבל לקיים תורה ומצוות, זה וזה. להתעסק בארץ, זה רק מוריד. אתה עולה לארץ, אתה צריך עכשיו לייבש ביצות, אתה צריך עכשיו לעבוד עבודת אדמה, צבא, אתה מתעסק בצבא, בהכרח אתה תלמד פחות תורה מה שראית רק בישיבה. אז פספסנו פה את כל המטרה. כן. נכון, אבל זה, אתה, זה שאתה לומד את התורה, מה שנקרא, בצורה מסוימת. אם אדם יושב ולומד תורה, ויש לזה הסברים איך הגיעו לרעיונות האלה. זה 2000 שנות גלות שעם ישראל לא נמצא בארץ, ועם הזמן כבר מתרגלים לרעיון ועושים מזה אידיאליזציה. שהמטרה שלנו זה להיות רוחנים. טוב, זה לא לגמרי, בוודאי חתונה, מתחתנים, כי יש מצווה בתורה, אבל העמדה הנפשית היא של כמה שפחות חומריות. ולכן, שמתחילה עלייה לארץ, החרדים מתנגדים. שוב, בתחילת הדרך, תדעו לכם, בתחילת הציונות, עוד לא היה ברור שהכוחות החילוניים, מה שנקרא, יתפסו פה את ההנהגה. היה, רוב העולם אז היהודי, היה דתי, אז לא קוראים לזה חרדי, היה דתי. אם היו עולים לפני 150 שנה, מסות של מאות אלפי יהודים דתיים לארץ, מדינת ישראל הייתה היום מדינה דתית. אבל היה רתיעה מראש מכל הסיפור הזה. לא, אנחנו רוצים להישאר בחול. כי כאן אפשר יותר ללמוד תורה. רש"ר הירש, יש לו משפט מדהים, שאולי לחלקכם יצלצל מוכר. אומר רש"ר הירש, אתה יודע למה צריך את ארץ ישראל, אומר? ארץ ישראל אומר, זה פשוט פלטפורמה, זה כאילו בסיס שאפשר להקים עליו ישיבות. הוא אומר, ארץ ישראל בלשונו, זה עניין חיצוני לאומה. זה מצלצל לכם קצת מוכר המשפט הזה? חלקכם כן. זה המשפט שפותח את ספר אורות של הרב קוק, רק הפוך. ספר אורות של הרב קוק פותח במשפט, ארץ ישראל אינה קניין חיצוני לאומה. התפיסה שרשר יש, אנחנו צריכים את ארץ ישראל כקניין חיצוני, כאן חיצוני כוונה שוב, זה פלטפורמה. אני פשוט צריך מקום להקים ישיבות. אני צריך מקום שהעם היהודי יהיה בטוח בו. בסדר? אם זה בארץ ישראל, סבבה. אם זה בארצות הברית, גם סבבה. מבינים? אין לי עניין מהותי בארץ הזו. כי שוב, הרעיון זה אידאה. הרעיון שארץ ישראל ועם ישראל ותורת ישראל זה אחדות אחת, ואין חיים לעם ישראל בלי ארץ ישראל, זה מתנגש עם כל הגישה שאלפיים שנה הייתה בגלות. לא צריך ארץ. יוצא שלא במקרה שאנחנו מעבירים את השיעור הזה עכשיו לקראת פרשת שלח לך. פרשת שלח לך, זה ההסבר הידוע של אור החיים הקדוש ועוד הרבה על חטא המרגלים. המרגלים לא היו אנשים קטנים. המרגלים לא היו אנשים שאמרו, אנחנו לא רוצים יהדות, לא רוצים תורה. אמרו להפך. אנחנו נשיאי העדה, קרואי שם, אנחנו הרבנים הראשיים, אנחנו מעדיפים להישאר במדבר. במדבר אפשר ללמוד תורה בסבבה. יש מן, יש ענני כבוד, יש עמוד אש. ניכנס פה לארץ ישראל, נתחיל לחרוש את האדמה, זה יאבד את כל הרוחניות של עם ישראל. זה היחס, זה שורש הניכור שקיים בחלקים, זה ברור שהם הולך ומשתנה, זה מה שאני עושה פה להגיד בשיעור, ואנחנו נגיע לזה. אבל הניכור שיש אצל חלקים, במקום זה היום חרדי, אבל זה לא רק זה, זה יותר רחב. כלפי כל המושג הזה של לאומיות, של מדינת ישראל, זה שורש הנקודה. מדינה ולאומיות זה משהו שמוריד לכאורה מהרוחניות. הייתי פעם באיזה שיעור, לא יודע, פאנל כזה, שהיה לפני יום העצמאות, אז היה שם רב חרדי, שעשה אמר משפט מאוד חכם, הוא אמר משפט כזה, הוא אמר, תקשיבו, אין לי שום דבר נגד מדינת ישראל, הוא אומר, מדינת ישראל זה אחלה מקום, הוא אומר, מדינת ישראל היא מאוד מועילה, היא עוזרת שיש יהודים יהיה בטוחים, שיש כסף, שאפשר להקים ישיבות, הוא אומר, מדינת ישראל, הוא אומר, זה כמו רמזור. רמזור זה דבר חשוב? בטח זה דבר חשוב. אבל אז הוא הוסיף אמה, אז אני אומר, תפילה עם הלל חגיגי ביום שחיברו את הרמזורים לתל אביב. ארץ ישראל, מדינת ישראל זה אמצעי. אין לזה ערך מצד עצמו. הגישה האמונית שאנחנו מדברים עליה, לא. ארץ ישראל יש לה ערך מצד עצמה, מדינת ישראל. גם אם היא לא מתנהגת על פי תורה. גם אם לא יהיה כזה נוח ללמוד פה תורה. גם עם זה שאתה תשרת בצבא, זה יהיה לך פחות זמן ללמוד בישיבה. לא נכנס עכשיו לחשבונות האישיים של כל אחד, אבל כחברה, אנחנו נשאר פה במדינת ישראל. זה הרעיון. וכאן היא מגיעה לצד השני. לא עוד עכשיו על הרשריר, שהוא איזה סוג של נציג של מה שאמרנו, הזרם החרדי. שוב ברת סוגריים, הוא דווקא היה מאלה שהבין שכן צריך גם תורה עם דרך ארץ, הייתה לו שיטה שלמה. אבל עדיין זה הרשריר. אבל זה היה בגישה כזו שוב, שדרך ארץ צריך גם לעבוד כדי שיהיה לי כסף ללמוד תורה. המטרה היא בסופו של דבר להיות רוחני ובחוץ לארץ מסתובב ואיש אציל ו... אבל יש גם, כאמור, הזכרתי דמויות נוספות בשם הר ציונה. הדמות השנייה, אם אתם זוכרים שהזכרתי, כבר שכחתם אותה פה בטח מכל הזה, זה היה הדמות של הפילוסוף הרמן כהן. הרמן כהן, אמרתם, הוא לא היה דתי הרמן כהן. הוא תפס יהדות, כי יהדות, הוא אומר, זה לא קיום תורה מצוות, אלא יהדות זה דברים הומניסטיים, הומניסטיים זה יומן, כאילו מוסר אנושי. הוא אומר, זה לעזור לעניים, ואהבת לרעך כמוך, צדק וזה וזה. זה היה היהדות שלו. מה שקוראים היום יהדות ליברלית, כל פעם שראה ביהדות, לא יודע, בתורה, מצוות, הוא היה אומר, זה לא היהדות שלי. היהדות שלי זה רק אהבת לרעך כמוך, אהבת לרעך אפילו שאינו כמוך, בסדר, כל מיני משפטים כאלה. הרמן כהן גם, שהתחילה הציונות, הוא יצא נגד זה. אמר, היה לו שוב השפעה אדירה. הוא צחק על מה שנקרא הציונים, זה היה ממש בסוף ימיו, שהוא כבר היה איזה סוג של גורו כזה, שכולם שאלו אותו, מה אתה אומר על התופעה הזו? מה פתאום הוא אומר? הוא אומר, הצעירים האלה, שרוצים לעלות לארץ ישראל, מה, הם רוצים להיות מאושרים? כאילו, מה, אתם חושבים ש... אנחנו אומר, התפקיד שלנו שוב, זה להיות יהדות, הומניסטית, קוסמופוליטית, שנמצאת בכל העולם, ולא בארץ ולאומיות. ואז הוא טבע משפט, לא בדיוק במילים האלה, אבל הרעיון הוא טבע שני מילים ש... הכיבוש משחית. שמעתם פעם את המושג הזה? זה הסיסמה העמוקה של השמאל. אומר רמן כהן, שוב, זה תפיסות רמת כאן לפני 150 שנה, שהן מחלחלות עד ימינו ומעצבות תודעה. התפקיד של עם ישראל זה להיות עם רוחני. שוב, אצלו רוחניות זה לא תורה ומצוות, כמו השריר שאצלו רוחניות אמרנו זה תיקון עולם. שמעתם פעם את המושג הזה? תיקון עולם זה עכשיו בארצות הברית, כל הרפורמים וזה, זה מה שהם עסוקים. תיקון עולם, הם לא עסוקים בטובת מדינת ישראל, אלא בלתקן את הפינגווינים באנטארטיקה. זה היהדות. בשביל הרמן כהן זה התיקון עולם, בסדר. אומר הרמן כהן, שוב, שאנחנו נמצאים בחוץ לארץ, מנותקים מארץ, מנותקים מדינה לאומיות, אנחנו יכולים להתעסק בתיקון עולם, בכל מיני רעיונות מופשטים, הומניסטים, בלחבק סקימויים וכלבי ים. ברגע שנגיע פה לארץ ישראל, ונתחיל להתעסק בצבא, בטנקים, במדינה, אנחנו נהפוך להיות פשיסטים, אנחנו נהפוך להיות אנשים של לאומיים, זאת אומרת, אנשים חומריים וגסים, שהורסים את כולם והורגים את כולם. זה השורש העמוק של מה שנקרא היום שמאל, תבין? אין כבר ברוך השם הרבה שמאל במדינת ישראל, כי המציאות בדיוק מתנהלת לכיוון שאנחנו כל הזמן מנסה להסביר לכם, שכל השיטות האלה הם לא במציאות הן נעלמות, אבל יש כאלה שאומרים, תקשיב, צריך עכשיו לוותר לערבים, כי עוד פעם, יש עוד כמה משונים כאלה במדינת ישראל, שאומרים, תוותר לערבים, אז ככה זה יביא לשלום. בסדר, עזבו, זה לא נכנס אליהם. זה כל זה הביטחוניסטים. כן, ראינו בדיוק את השיטה שלהם. אבל יש משהו עמוק יותר. הכוחות האידיאולוגיים שעומדים מאחורי השמאל, הם מתנגדים לעצם הלאומיות הישראלי. הרעיון הזה שעם ישראל הוא נמצא, עוד פעם, עם צבא, עם שליטה על עם אחר, עם מדינה שהוא מנהל את ה... זה משהו שכאילו זר להם, זה נתפס כזה משהו לא יהודי, כן? זה לא יהודי, זה לא היהדות שלי. היהדות שלי זה אהבת לרעך כמוך. לא ספר ישוע של לכבוש את הארץ, לא מלחמת עמלק, זה... שוב, זה... זה חלקם, באמת, אנשים טובים, דרך כלל, בקום המדינה למשל, בן גוריון הציע לאלברט איינשטיין, בסדר? המדען היהודי הכי גדול בעולם, להיות נשיא המדינה, אחרי חיים ויצמן. אלברט איינשטיין לא הסכים. הוא אומר, למה? הוא אומר, מה זה? המדינה שאתם הקמתם, מדינה שהיא רק מדינה יהודית, הוא אומר, זה מדינה גזענית, זה כמו, הוא הרי ברח מגרמניה לפני העליית, הוא אומר, זה המדינה שברחתי ממנה. אני יהודי קוסמופוליטי. אני יהודי כזה ששייך לכל העולם. אני גם בארצות הברית ומפיץ לכל העולם טוב. בסדר, הוא בסוף, סוף, סוף ימיו הוא מאוד עזר למדינת ישראל ותרם, אבל זה העמדה הכללית שלו. כאילו, אני לא רוצה להיות פה עכשיו... זה כל הגישה של המתנגדות לכל הלאומיות, ההתנחלויות, אנחנו רוצים פה מדינת כל אזרחיה, ובעומק העניין גם לעבור לארצות הברית. אין פה עניין בלאומיות. יש עוד איזה דמות, הפעם לא לטוב. שמעתם פעם, אני אמרת לכם פה, אני מריץ הרבה שמות בשיעור הזה. שמעתם פעם על ישעיהו ליבוביץ'? אתה שמעת, ברוך השם, דור הצעירים לא שמעו. התענוג הכי גדול שלי, אחד התענוגות הגדולים שלי בחיים, שאני נמצא עם חבר'ה צעירים, ושואל אותם מי זה ישעיהו ליבוביץ', ואף אחד לא יודע. ברוך השם, למה? מי איך קוראים? אין, תאמין לי, אתה גורם לי אושר, איך קוראים? ישעיהו ליבוביץ', שם רשעים ברכב, תכיר. זה היה דמות שחי, נפטר לפני, לא יודע, 30 שנה, 10 משהו שנה, שההגדרה שלו זה זקן השמי. זה ההגדרה. היה יהודי דתי, לא ברור, הולך עם כיפה, אבל שונא דתיים, משהו מאוד משולב כזה, שאגב, גדל גם באיזה חינוך בפולין, אבל אחרי זה באיזה חינוך גרמני פשיסטי, שכנראה מזה, הוא בנה איזה תיאוריה, לא משנה, שאלוקים זה איזה סוג של פירר, אלוקים זה כזה סוג של מנהיג שאתה צריך לסור למרותו, והוא, אף אחד לא יודע בדיוק מה הוא אומר, אבל החילונים קלטו שזה מישהו ששונא דתיים ושונא מתנחלים וארץ ישראל, אז הוא הפך להיות הגיבור. זה היה תקופה לפני 40 שנה, שהוא היה המלך פה במדינת ישראל. כל החדשות, כל זה. מה אומר ישעיהו ליבוביץ', טטטה. הוא כל מי שהוא לא אהב, כן, שזה היה בעיקר חרדים ומתנחלים, היה מכנה אותם יודונאצים. זה היה המילה. היה עכשיו כולם, אתה נצי ואתה נצי ואתה נצי ואתה נצי. זה היה... זה איש מאוד נחמד, היה מדע מאוד לבבי וזה, וכולם היו יושבים, אומרים, וואי, וואי, איזה גאון, איזה מדהים, איזה זה. ברוך השם, כמו שאתם רואים, שם רשעים מרכב, אף אחד לא זוכר אותו. אבל הוא את הנזק שלו יצר במדינת ישראל. הוא היה אבי השמאל בלאומיות, הוא שונא לאומיות, שונא כל מה שקשור למדינה, לצבא, והוא היה נביא זעם, הוא כבר בשנות קום המדינה, אמר שמדינת ישראל לא תחזיק, ככה מדבר, מדינת ישראל לא תחזיק מעמד 20 שנה. כן, כמו שאתם רואים, מדינת ישראל התמוטטה כמובן, אחרי 20, נביא, פשוט נביא, אדם מדהים. מכל מקום, הרשע הזה היה לו משפט. הוא אמר משהו ביחס לכותל המערבי, הוא אומר, אתה יודע מה זה כותל מערבי? קיר עם אבנים מלוכלכות. נשאר. מה זה, עוד פעם, מה הראש שעומד מאחורי ה... אנחנו מחפשים רוחניות, אנחנו מחפשים מופשטות, הומניסטיות, בלה בלה. קיר, כותל, בית מקדש, קורבנות, זה לא קדושה, זה חומריות. אנחנו רוצים להיות מופשטים. מה זה קיר? אתה, מה, צריך ארץ ישראל, צריך כותל מערבי, צריך יהודה ושומרון, צריך שום צוואר. אני עכשיו הומניסטי, וזה היהדות שלי אי שם בארצות הברית, אי שם באנטרטיקה וכו'. זה הכיוון. והנה, אני עכשיו סוגר לכם פה את כל הפינות. התחלנו את השיעור, מה השיעור הזה? שני הציבורים שתיארתי קודם, שוב, בכוונה הבאתי מקרה קצה, זה לא כולם ככה, כמובן יש על הרצף מיליון, אבל... כן, שניים שמייצגים את אותו אחד, אבל תכף נגיע גם לשניים האחרים. לצורך העניין, התפיסה החרדית הקיצונית, והתפיסה, נקרא לזה, החילונית הקיצונית, הם חולקים בכל דבר. רק דבר אחד הם מסכימים. אין דבר כזה חיבור של חומר ורוח. אין דבר כזה של קודש וחול. רק שהחרדים לצורך העניין בוחרים בקודש. אומרים, אני רוצה רוחניות. והחילונות אומרת, אני רוצה את החומר, את החומריות. אבל יש נקודה אחת שהם כאמור מסכימים אליה. יהיה ציבור אחד במדינת ישראל, שהוא הכי מסוכן. ציבור שמדבר על זה, שמדינת ישראל זה לא רק מקום להקים פה ישיבות, או שמדינת ישראל זה רק מקום לאיזה מקלט בטוח פה לעם היהודי, למדינת כל אזרחיה, אלא ציבור שטוען שיש קדושה בעצם המדינה, שיש קדושה בצבא, שזה שאדם משרת בצבא, זה חלק מהאמונה. שמדברים על זה שצריך להתיישב בארץ ישראל ולחיות חיי תורה, לא רק שאתה בבית ומניח תפילין וחי בחול, אלא שכל המערכות הציבוריות צריכות להתנהל מתוך אמונה ומתוך תורה. הציבור הזה הוא משיחי. הוא הסכנה הגדולה למדינת ישראל. אני חוזר למה שאמרתי בתחילת השיעור. איך זה שיש כל כך הרבה מתנגדים לדרכה של מה שנקרא ציונות הדתית? ציונות הדתית, המלחמה הזו רק חידדה את מה שכבר שנים. הציבור הכי איכותי שקיים במדינת ישראל, בעולם כולו. ציבור שגם לומד תורה, גם משרת בצבא, גם בכל מעגלי החסד, כל תורמי הכליה מגיעים מהציבור. ציבור שהוא גם בעד המדינה וגם דואג לזולת. הכל. עם כל זה, אתה רואה פה, אתם לא רואים ש-70% מהנופלים מגיעים מהציבור הזה, אתם לא רואים את זה, ואז מגיע לך, לא יודע, איזה בוגי, אומר, בוא נסגור את מכינת אלי. תגיד, אתה מטורף. אז בוא לשיטתך, הבנתי, אתה לא מאמין באידיאל של התורה, אבל סתם, בשביל לחיות את החיים שלך, בשביל העולם המדינה החילונית שלך, אתה מבין שהם עכשיו החיילים שעומדים בחזית? יש פה, אתה מבין, פחד ושנאה. למשהו שהוא העולם התורני הזה, שמדבר על חיבוש של קודש לחול, של עם, ארץ, תורה, של חיילים שהם מאמינים, של אנשי כלכלה, זוכי פרס נובל, כן, כמו פרופסור אומן, שהם מגיעים מתוך תורה, זה משהו שהוא מנוגד למאות שנים של צורות חשיבה וזרמים רוחניים בעם ישראל ובעולם כולו. לכן זה מורה התנגדות אדירה. זה הסיבה. על הדמות השלישית שהזכרנו, אחד העם, שוב אני אומר בקצרה, אחד העם, הוא היה בציונות, הוא היה אופוזיציה להרצל. הרצל דיבר על זה שעם ישראל צריך לשוב לארץ ישראל. אחד העם זה היה איזה אינטלקטואל ציניקני, שכל היום זלזל בו. אמר לו, אתה מדבר שטויות, אנחנו אף פעם לא נצליח. הוא אומר, למה? הוא אומר, עם ישראל זה עם רוחני. כן, עוד פעם בצורה החילונית שלו, כן, של ההומניזם. אמר, אנחנו לא נקים פה מדינה, לא כלום, הוא הכל זה ציונות רוחנית. הוא רואה ממש שזה מקל בגלגלים כל הזמן. הוא העריך ימים אחרי הרצל, הרצל, קיצור, בסוף עם ישראל כן חזר לארץ ישראל, הקימו פה ציונות, חקלאות וזה וזה, אבל הוא המשיך שם לקדוח במוח אחד העם. אז אמרו לו, אתה יודע מה יש לך פתרון? מה עשו? הקימו בשבילו את האוניברסיטה העברית. מוסד אקדמי, שהרעיון שלה זה שאנחנו נהיה פה, כן, אומר אחד העם, אנחנו נהיה פה בארץ ישראל, אבל אנחנו צריכים להקים פה מדינה רוחנית. אותם לא צבא, לאומיות, לא כלום, אנחנו צריכים להתעסק רק עם פילוסופיות, דברים כאלה. אז זה היה רעיון שלה, במקור של האוניברסיטה העברית, ומכאן תבינו למה יש בעולם האקדמיה של מדעי הרוח במדינת ישראל כזה התנגדות ללאומיות. תבינים? זה הבסיס שעל זה הוקם. במדעי הרוח, מדעי הטבע זה אנשים שחיים במציאות, צריכים בסוף צבא, צריך בסוף כלכלה, צריך בסוף זה. אבל העולם האינטלקטואלי של הרוח, כל המדעי הבלה בלה בלה, הם, זה אנשים שה-DNA שלהם זה התנגדות ללאומיות. הנשיא של האוניברסיטה העברית, אחרי אחד העם, לא זוכר כבר לזה, היה, קראו לו מגנס, זה השם היה. הוא היה עסוק, היה לו ארגון שנקרא ברית שלום, שהיה זה הארגון השמאלני הראשון, שעוד בזמן, לכם לפני 100 ומשהו שנים, שהיה מאורעות תרפ"ט ורוצחים יהודים בכל מקום, הוא הלך וחיבק ערבים, זה היה הקטע שלו. בסדר? כבר אז היה את הדברים האלה. גם איזה גישה כזו, שאנחנו יהודים בלי כוח, אנחנו לא צריכים עכשיו להילחם, לזה, אנחנו וכולי וכולי. בסוף כמובן גם ממנו לא נשאר כלום, יש שמו הוצאת ספרים אקדמית שאף אחד לא מכיר. קיצור, זה תמיד ככה, אומר לכם, זה מה שמדהים. האנשים האלה בזמנם שהם יצרו פה איזה משהו, המציאות היא נגדם, מבינים? זה האנשים שניסו להשאיר את עם ישראל בחוץ לארץ, ואחרי זה שנכנסו פה לארץ, אז כל הזמן מתנגדים וזה. יש פה משהו יותר חזק מהם. זה הרעיון. טולסטוי, אני אוסיף רק, איך אומרים, יסגור פה את הפינה. טולסטוי, הוא היה גוי, צדיק, זאת אומרת, היה אדם גם עם שאר רוח כזה, סופר, פילוסוף, שהוא הריץ מאוד את עם ישראל. הוא הריץ מאוד את עם ישראל, הוא בא בגישה נוצרית כזה. נוצרות לב טולסטוי, הזכרנו אותו בהתחלה, סופר רוסי, הוא היה כזה נוצרי, כזה, או כנסייה אורתודוקסית, כן, לא קשור ליהדות, זה משהו בסגנון רוסי, שהוא כותב לחברים היהודים שלו, שגם מתחילים לעלות לארץ ציונות, אומר, מה אתם עושים? אומר, מה אתם עושים? אתם הייתם פה בחוץ לארץ, במשך 2000 שנה, הפצתם פה את הרעיונות שלכם, בזכות זה הנצרות הופיע, בזכות זה כל העולם מתעורר. אומר, אתם עוזבים לארץ ישראל, אתם תהפכו להיות שוב עם כזה, שמתעסק עם עצמו, לאומי, שוביניסט, זה וזה וזה. זה הרקע, לנקודה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. וכאן, הוא פה מגיע כפי שהסברתי לך. התיאוריות האלה שמדברות שיהדות זה, זה משהו מופשט כזה שלא יורד פה למציאות, בסדר? זה משהו שהוא מתכחש למה שקורה. בסופו של דבר, עם ישראל חוזר לארץ ישראל. ובסופו של דבר, אתה חייב להילחם על המדינה שלך. אין כל החלומות האלה, מזה הגיע גם השביעי באוקטובר. כל הרעיונות האלה שלא צריך להילחם מערבים ואנחנו... כן, זה מיליון דברים שאחרי זה הולכים ומתגלגלים בצורות אלה ואחרות. זה הכל מגיע מהמקום הזה. שאתה לא מבין שהמציאות האידיאלית זה החיבור בין החומר והרוח. זה קשור גם לרמה האישית, איזון נפשי, אבל זה לא נכנס בסוגיה פה. ומכאן תבינו גם מה הולך להיות. הדרך הזו, שקוראים לה היום ציונות דתית, אני לא לחוץ על השם, אפשר, אני קורא לזה בכל מיני צורות, כזה תורת הרב קוק, כזה תורת ארץ ישראל, תקרא לזה דתיות לאומיות, כזה תורה ועבודה, תקרא לזה איזון בין חומר ורוח, לא דרך. זו הדרך שבסופו של דבר פועלת ומצליחה במציאות. מה שהולך להיות במדינת ישראל עוד כמה עשרות שנים, שהמדינה והחברה היהודית הולכת לכיוון הזה, של חיבור בין מסורת ללאומיות, בין דת ללאומיות, בין חומר לרוח, בין עם ישראל לתורת ישראל, בין יהדות ליהודים, שוב איך שניות נקרא לזה, כבר היום. הציבור הדתי-לאומי, שזה ציבור מאוד מורכב, תבינו, בגלל שהציבור הדתי-לאומי הוא מרכיב כמה כוחות, תבין, אז באופן טבעי הוא גם קשה מאוד להגדיר אותו. לכן הציבור הדתי-לאומי גם כל זה מסתבך פוליטית, הוא לא מצליח להתאגץ עם מפלגה אחת, כי שוב, בעולם החרדי יש מגויסים אנשים שבחינה נפשית, מה שמעניין אותם זה הרוחניות. בעולם החילוני, מה שמרוכזים יותר אנשים שמעניין אותם החול, אז יותר קל להם למצוא איזה מסגרת פוליטית. הציבור הדתי זה מורכב גם מציונות, גם מדתיות, גם... אבל בסופו של דבר, יש היום בערך 20% מהציבור היהודי כיום במדינת ישראל, הוא מגדיר את עצמו על הרצף הזה של דתי-לאומי. זה מדובר. מדובר בערך 1.5 מיליון, 2 מיליון איש. עוד פעם, בצורה מאוד מאוד רחבה. זה כולל אנשים שהם חילוניים כמעט לכל דבר, אבל בכל זאת יש להם איזה קצת נגיעה למסורת. ואנשים שהם כמעט חרדים לכל דבר, אבל בכל זאת יש להם איזה כן הגיע למדינה, אבל מכל מקום, זה כבר חמישית מהציבור היהודי במדינת ישראל, ויותר מזה, הם כבר נמצאים בכיוון הזה. והמציאות רק מתגלגלת יותר ויותר לשם. הייתי בכנס שעסק, שוב, מה יהיה במדינת ישראל, כל הדיחה הזו של הזה. יצור, היו שם רשימה של מומחים, כל מיני מומחים, דמוגרפיה, סוציולוגיה, זה. כולם היו בהסכמה שמדינת ישראל, החברה היהודית במדינת ישראל, היא משתנה ממה שהיה בקום המדינה. בקום המדינה, מה ששלט, שוב, זה התרבות החילונית, האשכנזית, הסוציאליסטית, זה, ועכשיו הדברים הולכים ומשתנים וכו'. גם כל המאבקים עכשיו, זה הנכדים של מקימי המדינה, שהם מנסים בשיניים שם בקפלן להחזיק את המדינה של יותר. אבל זה לא יעזור להם. הדמוגרפיה הולכת מאוד לכיוון הברור. אז מה אומרים? אומרים כולם, ברור שהישראלי החדש הוא אחד שהוא יותר עם מסורת. זה לכולם ברור. זה לא כמו היה בקום המדינה, הקומוניסטים וזה וזה. ברור גם שהציבור הדתי החרדי הוא כבר ציבור שלאט לאט מתחבר לתוך המדינה, בסדר? זה תהליכים שהם בלתי נמנעים, תבין? אז איך יקראו לזה? אז אחד אומר, נקרא לזה, אחד קרא לזה הישראלי החדש, השני קרא לזה המסורתי החדש הזה. הגיע תורי, אמרתי, כל מה שקראתם קוראים לזה ציונות דתית. זה הכל. תבין מה? הרעיון הזה שצריך לחבר בין... חול ורוח, בין מדינה לתורה, בין שצריך גם מסורת וגם חיים, זה הרעיון שמדברים עליו כבר 100 שנים, הציונות הדתית בצורה שונה. אז עכשיו בסדר, לקרוא לזה ציונות דתית, זה הופך את זה לקבוצה, מה שנקרא, לא, זה מגזרי וזה. בסדר, אז תקרא לזה ככה. זה הקבוצה שמובילה את הכיוון הזה. אבל לאט לאט זה הולך ומתפשט ברחבי מדינת ישראל וגם בעולם כולו. הציבור החילוני כיום במדינת ישראל מתקרב בצעדי ענק למסורת. כל אחד בצורה שלו, בקצב שלו, לפעמים זה אפילו מגיע הפוך, שעכשיו אתה בהתחלה נהיה דתי, אז אתה דווקא כן מתנגד לציונות, אבל בסדר. במקרו, בסופו של דבר, הרוב לא נוטשים את המדינה ולא נוטשים את החיים, אלא נהיים קצת יותר ויותר מסורתיים, וזה הולך ומתגבר. הציבור החרדי, אתם מבינים לבד, הוא הולך ומשתנה, אין ברירה. מדובר כאן ברוך השם, וזה 1.5 מיליון איש, ובהמשך עוד מעט יהיו 3 מיליון וזה. אתה לא יכול 3 מיליון איש שרק ילמדו תורה. ברור שהם גם הולכים ולאט לאט נכנסים לכלכלה ולצבא, זה תהליכים ארוכים, שאם לא יפריעו להם זה ילך יותר מהר. אם לא, זה ילך יותר לאט, אבל זה ילך לשם. זה הכיוון. זה הכיוון שהמציאות הולכת אליו. החיבור הזה. ואתם תראו שעוד 50 שנה, יזכירו שזה בעצם מה שהרב קוק והרב ציודה אמרו, לפני 150-200 שנה, מה שיהיה אז. בסדר, עכשיו לא אומרים את זה ככה, כמו זה מסורתיות, לאומי, בלבלה. ברור שהדרך שבה אפשר לחיות בעולמו של הקדוש ברוך הוא, זה חיים מאוזנים של חול וקודש. מה חשבת? אפשר לחיות את החיים בלי אמונה, בלי חיבור לערכים, למשמעות נצחית, למסורת. ומצד שני, מה אתה חושב? שאפשר להקים פה מדינה שאתה רק לא מתורה, ואתה לא בצבא, ואתה לא ב... זה לא... ההיסטוריה הולך לשם, הכיוון שם, וכמו שמעתכם, גם העולם כולו הולך לשם. זה נושא בפני עצמו. בעולם כולו, אנחנו הרבה פעמים מקבלים את המידע, מה קורה בעולם. זה שוב, זה דרך המסננים של התקשורת המערבית, והיא בדרך כלל שמאלנית, ליברלית, פרוגרסיבית. זה נראה לנו שכל העולם פה הולך למצעדי גאווה, וזה ממש לא. הנה, עכשיו, הנקודה שאנחנו מדברים על השיעור עכשיו, הימין עולה באירופה. שוב, אני לא נכנס לכל הדברים שם, יש שם דברים טובים, דברים פחות טובים, אבל זה כוחות שהם רוצים שוב, לאומיות, מה אתם פה פרוגרסיבים שם, מה שנקרא, אתם מנסים להפוך אותנו לאנשים בלי מדינה, בלי מסורת, בלי משפחה, בלי מגדר, בלי כלום. ארצות הברית, זה טראמפ וכל הדברים האלה. אז עד 6.5 יש לנו, לא? יום 6.5. ובוא, הבנתי. המציאות הזו הולכת לאט לאט ויוצרת איזון, והעולם הולך לשם, זה לא חייב לבוא במלחמות גדולות, זה גם יכול לבוא בצורה יותר טובה, ככל שיהיה יותר עם תודעה כזו, זה יהפוך להיות יותר חלה, ואם לא, אז זה יקרה לצערנו בצורות יותר מורכבות וקשות, כמו שעכשיו אנחנו קצת חווים, אבל בעזרת השם, המציאות הזו תלך ותתגבר, ואני משוב לאלה שפה, אלה שומעים את השיעור, מי שמרגיש חיבור לרעיונות האלה, שיהיה גאה עם עצמו. הוא נמצא בראש החץ של הרעיון שמוביל את העולם ואת מדינת ישראל ואת העם היהודי לכיוון יותר נכון, יותר מאוזן. ובעזרת השם, אנחנו נראה את הדברים יותר ויותר. נעצור כאן.